הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 115 של הנוסע המתמיד. אנחנו היום נוסעים לספרד, יותר נכון למדריד, בירת ספרד. אבל לא לדבר על ריאל מדריד, אלא לדבר על היריבה העירונית, על אתלטיקו מדריד. ואם נדייק לא על אתלטיקו כמו שעל המאמן שלה, על דיאגו אל צ'ולו סימאונה, שממש היום, ממש היום, ביום שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, הוא מציין 10 שנים מאז שהוא מונה למאמן הקבוצה. וכדי לדבר על צ'ולו ועל המורשת שלו ועל העבר, על ההווה וגם על העתיד, אז נמצא כאן רם חיים. אלן רם.
שלום, אלן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
לא נראה לי שחוגגים כל כך את העניין הזה, נכון?
לפני כמה ימים מישהו אמר לו פלוטודו דה מיירדה, לואיס סוארס, אמר לו חתיכת חרא מטומטם.
כן, כשהחליף אותו.
בדיוק, אז חגיגות בינתיים לא התחילו מי יודע
כן,
מה.
כן, אבל לא, מעבר למה של לואיס סוארס, אני אומר, אני מסתכל על הטבלה, אז אתלטיקו מדריד במקום החמישי בטבלה.
לראשונה.
ראיו ויקנו לפניה.
ולראשונה בעידן צ'ולו, 3 הפסדים רצופים בליגה.
רצופים, זה לא קרה ב10 השנים האחרונות. ואתה יודע, אני גם מסתכל על הפער בטבלה, 14 נקודות מריאל מדריד. נכון, משחק חסר, ועדיין, בוא נגיד אחת, עדיין, זה פער גדול מדי. נזכיר שאתלטיקו מדריד, למי ששכח, היא אלופת ספרד. היא זכתה באליפות בעונה שעברה, בדרמה מטורפת. האליפות השנייה של צ'ולו כמאמן. כמובן שיש הרבה מאוד הישגים מעבר לזה. ואנחנו נדבר היום עליו, גם כשחקן, כמאמן, אבל בעיקר על 10 השנים שלו בקבוצה. לפני שנתחיל, רק רוצה להזכיר למי שקצת שכח, או לצעירים מבין המאזינים שלנו, שרגילים מאוד את אתלטיקו מדריד בשנים האחרונות, נאבקת על אליפויות, על גביעים, הגיעה לליגת האלופות, הגיעה לגמרים כמה פעמים, קבוצה משמעותית, קבוצה חזקה, קבוצה עם אצטדיון מרשים, זה לא היה ככה כשהוא הגיע.
לא, זה הייתה קבוצה מפורקת. אם מישהו רוצה שנדייק, אז הוא קיבל את הקבוצה אחרי הפיתורים של גרגוריו מנסאנו, אחרי הדחה משפילה מול אלבסטה בגביע המלך.
הם היו בתחתית הטבלה.
כן, 11 נקודות מריאל מדריד שהוליך את הטבלה. ובאמת, אני חושב שזה מאמן ששינה את הענף, כי הוא באמת הכניס קבוצה והפך אותה ללגיטימית. נכון שזה לא קרה עדיין, אבל אם אתלטיקו מדריד תזכה בליגת האלופות בשנים הקרובות, אף אחד לא יהיה מופתע.
לא.
אז
ואז,
זה ההישג הגדול.
על דצמבר 2011, שהקבוצה הזאת בעצם לא מוצאת את עצמה, גם אתה יודע, כמות המאמנים שעברו שם, אני לא מדבר על התקופה של חיסוס חיל, שהיה מפטר מאמנים, אתה יודע, 4-5 בשנה, אבל גם אחרי זה התחלפו, כי אף אחד לא הצליח. אתה יודע, זו קבוצה שגם כמה שנים לפני זה הייתה בליגה השנייה, ירדה ליגה, שזה היה משפיל לקבוצה בסדר הגודל הזה של אתלטיקו, לרדת לליגה השנייה, אפילו לא עלתה בשנה הראשונה, רגע בשנה השנייה, פרננדו טורס אז התחיל לשחק בקבוצה ועזר לה לעלות, עם לואיס ארגונס שהיה אז המאמן, וצ'ולו סימאונה הגיע לקבוצה, שבוא נזכיר, הוא היה שם כשהיא זכתה באליפות הקודמת שלה, האחרונה בעצם במאה הקודמת, 1990.
בדאבל.
בדאבל. כן. 1995-6.
נכון.
ושלוש שנים אחרי זה יורדת ליגה.
כן.
שנתיים.
כן,
זה... זה יורדת ליגה, זה מטורף.
כן, הוא כבר משם הלך לאיטליה ו...
הדברים יפים.
כן, זה דברים באיטליה. לא. אפילו קיבל אזרחות כפולה.
כן.
כן, ו...
והבן שלו שם עושה חייל היום.
נכון, אני חושב שהוא גם בכלל בעונה טובה בקריירה שלו.
ג'ובאני מדהים.
כן, וגם יכול סוף סוף להגיד, אני ג'ובאני סימאונה, ולא אני הבן של.
נכון, למרות שתמיד יזכירו.
תמיד יזכירו לו את זה, אבל אני עדיין בהלם מזה שדווקא בתקופה הזאת שכל כך חגיגית של עשור, הוא נמצא אולי במשבר הכי גדול שלו כמאמן אתלטיקו מדריד, ויודע מה, זה עוד יותר מוזר, כי מבחינת איכות סגל, זה אולי הסגל האיכותי ביותר שהיה לו ב10 שנים האלה.
אני יכול אולי להתווכח איתך, כי אני זוכר את השנים שרדמל פלקאו שיחק שם, וגבי היה בקישור, וקצת שנים אחרי זה נגיד, אוקיי, אין לי בעיה עם אובלק, שהוא שוער גדול, למרות שהשנה יש ירידה
כן.
גדולה ביכולת שלו, אבל טיבו קורטואה היה שם, היו שם, ודיאגו קוסטה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, וכולם אומרים את זה ב10 שנים האחרונות, אני שמעתי את המשפט הזה 100 פעמים, אולי אפילו יותר, זו הקבוצה ש... הכי נראית בדיוק כמו שהמאמן שלה.
נכון.
היא נבנתה בצלמו ובדמותו. יותר מסיטי של פפ ויותר מליברפול של קלופ, למרות שגם הם מאמנים שאתה רואה שהקבוצה בנויה כמו שהם רוצים, אצלו זה אפילו עוד יותר.
אני חושב שאחד השאלות שאנחנו נצטרך לנתח בתוכנית, זה האם דיאגו סימאונה כמאמן יכול, אני לא רוצה להגיד יכול כמאמן, אולי להגיד יכול כמאמן זה לא נכון, אבל האם הקבוצה הזאת שיש בה שחקנים פנטזיסטים, מתאימה לו?
נכון.
זה, 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 יכול להיות שזה לא מתאים לו. לא מתאים לו, לא מתאים לו לבוא מהעמדה הזאת שיש לו את הכוח. כי אם מסתכלים על איכות הסגל בספרד, ואנחנו בעונה מאוד מאוד מוזרה בליגה הספרדית, שריאל מדריד ברחה לליגה, סביליה...
ברצלונה קבוצת נוער.
ברצלונה קבוצת נוער, וסביליה שיש לה סגל נוצץ, הכל באופן יחסי, בכלל לא מאיימת על ריאל מדריד, ואתלטיקו מדריד מתחת לריו, כמו שאמרת. ואולי באמת המאמן הזה לא מתאים לו לאמן שחקנים כל כך מוכשרים, שחקנים שיכולים, באמת, שחקנים שמציתים את הדמיון.
אז זהו, אז שאתה אומר מוכשרים, צריך לדייק. כי אתה יודע, גם לואי סוארז הוא מוכשר, מאוד, הוא אחד החלוצים הטובים בעולם. אבל הוא כן מתאים לאתוס הזה של צ'ולו, של המשחק לחימה.
גארד שרוע. גארד
שרוע, למרות שהוא לא מאורוגוואי.
נכון.
ארגנטינה, אבל אנחנו יודעים...
אם אני לא טועה, כתוב גארד שרוע באצטדיון, איפשהו, בקהל הקירות, בטוח.
יש שם הרבה אורוגוואי. אתה יודע, דיאגו גודין וככה. אבל תראה, בוא נחזור לסימיון, אני אתן פה קצת גם מנקודות ההשקה שלי עם צ'ולו סימיונה, פגשתי אותו בימיי מעבר ללראות אותו כמובן מהיציע, 3 פעמים. יותר נכון, דיברתי איתו 3 פעמים. פעם הראשונה, הוא עדיין היה שחקן צעיר בנבחרת ארגנטינה, אנחנו מדברים על קופה אמריקה 1991 בצ'ילה, נסעתי לשם יחד עם יורם ארבל, שידרנו ביחד את הקופה אמריקה. אתה נולדת אז כבר?
ב-91, כן, הייתי בן שנה.
אוקיי, אז לא ראית, לא צפית. זה היה בעצם מבצע השידורים הגדול הראשון של ערוץ הספורט, שם בעצם הייתה הפריצה הגדולה מבחינת לשדר, טורניר ברמה כזאת, ברזיל, ארגנטינה וכן הלאה. ונסעתי לצ'ילה, קור אימים, אתה לא יודע מה זה.
כן, ברור.
ביוני-יולי, זה אפס מעלות, זה קור אימים. בסנטיאגו, אתה רואה שם את הרכסים המושלגים של האנדים. חוויה מדהימה. המון משחקים מדהימים, גם ששידרתי וגם שראיתי. פרשנתי אותו נכון, יורם ארבל שידר, אני פרשנתי לצידו. ובאחד הימים נסעתי למחנה של נבחרת ארגנטינה. נדמה לי שבסילה היה מאמן, קוקו בסילה, ובטיסטוטה היה שם, ודיאגו לטורה, והרבה מאוד שחקנים מאותה תקופה, והיה גם סימיוני. עכשיו, הוא היה מאוד מאוד צעיר, תעשה עוד מעט את החשבון בין כמה הוא היה, 91.
היום הוא בן 51, אז אנחנו הולכים 30 שנה אחורה, בן 20 בערך.
ילד, ילד. ולי הוא היה שחקן בפיזה, הוא התחיל את דרכו באיטליה, הוא גדל בוולס סארספילד. לא הספיק לשחק הרבה בארגנטינה, בגיל מאוד מאוד צעיר הוא עבר לאיטליה, לקבוצה קטנה, לפיזה. אנחנו עכשיו מדברים על פיזה,
נכון.
הקשרים אחרים. וריאנתי אותו, שוב, אז עוד לא ידעתי כל כך ספרדית, אז היה בחור ארגנטינה יהודי, חבר טוב שעזר לי, אלברטו מסר למי שזוכר את השם הזה, שם מיתולוגי, ויש אפילו תמונה, זאת אומרת, אני לא מספר פה סיפורים, אני כבר לא זוכר מה שאלתי, לא זוכר מה הוא ענה, אבל זו הפעם הראשונה שראיתי אותו כשחקן. אגב, הוא גם היה אחד הכוכבים של הנבחרת, היא זכתה אז בתואר. זה היה התואר לפני האחרון, ב-93, נכון. את הזכייה נוספת, וזהו, עד השנה הזאת.
כן.
זאת אומרת, הוא מהדור שהוא צחה בתארים.
נכון, נכון.
ואז הוא עבר לאירופה, ועשה באמת הדאבל עם אתלטיקו מדריד, וכן הלאה וכן הלאה. ואחרי שהוא מונה כמאמן אתלטיקו מדריד, הוא, אני חושב, בשנה השנייה שלו, השנייה, אני חושב, פועל... אתלטיקו הוגרלה נגד הפועל תל אביב. היא שיחקה נגדה בבלומפילד. אתה זוכר את המשחק הזה?
אני זוכר, אני...
ביה וופה, אני חושב, זה היה.
יש לי סיפור לגבי המשחק הזה. אני לא זוכר מי סיפר לי את זה, אבל זה אוהד של הפועל תל אביב.
נימר 3-0 לאתלטיקו.
כן, אז אני פגשתי אוהד הפועל תל אביב, אני מצטער, אני באמת לא זוכר מי, וזה, הוא פשוט, הוא זוכר, מה שהוא סיפר לי, זה שהוא צעק באמצע המשחק, ואמוס ראסינג ראחו, ודיאגו סימיוני הסתובב, אמר, כאילו, במבט כזה, איפה מכירים פה את ראסינג?
כן, אז באמת, הם ניצחו 3-0, ומה שאני זוכר, הם עלו קודם כל עם הרכב משני. אגב, אני סיפרתי את זה כבר כמה מקומות, אני לא אסגיר את שמו, אבל היה עיתונאי אחד, עיתונאי דווקא מאוד מוכר, ותיק פה בארץ, שכתב יום לפני, כי אתלטיקו הגיע בעצם ושיחקה עם הרכב חסר, קורטו ישב לספסל, דיגו קוסטה לפי דעתי, אז פלקאו היה השחקן הבכיר, ודיגו קוסטה היה מחליף.
או בראיו, בשאלה שלו יכול להיות.
לא, הוא היה, אבל לא, קוסטה שיחק, כמחליף של פלקאו.
כן, כן.
ואז אותו עיתונאי, והיה ברור, כבר יום לפני זה, זה התפרסם שהם יעלו פה לא בהרכב החזק ביותר. אז אותו עיתונאי כתב, מה? בושה וחרפה? איך הם יכולים להרשות לעצמם? הוא קבוצה נהדרת כמו הפועל תל אביב, הם כנראה יפסידו כי הם לא מספיק טובים. לא משנה. משהו כזה, אז כמובן שאתלטיקו ניצחה 3-0, די בקלות, ואחרי המשחק הייתה מסיבת עיתונאים, ושאלתי אותו, כי אני ראיתי, שמתי לב שהוא שמח יותר בגול השלישי מאשר בשני הגולים הראשונים. למרות שכבר היה, המשחק היה כבר גמור. לא היה כוחות, בוא. אז הוא צחק, הוא אמר, יפה ששמת לב, כי בגול השלישי הם עשו בדיוק מה שאמרתי להם. זאת אומרת, גם זה היה מבחינתם סוג של משחק אימון, לא נעים להגיד. וזו הייתה הפעם השנייה. הפעם השלישית, שנה, שנתיים מאחר מכן, נסעתי למדריד יחד עם ארבל אשת, עמיתנו, ועשינו כתבה על אתלטיקו, ובין היתר היה אימון, ומסיבת עיתונאים, כמו בכל אימון, וישבתי שם במסיבת עיתונאים בשורה הראשונה, והכנתי שאלה מראש, ושאלתי אותו, זה שודר, זה מופיע גם, יש את זה גם ביוטיוב, שאלתי אותו, האם אתה חושב, זה היה לפי דעתי, 2014 הם היו בגמר ליגת העופות הראשון שהם הפסידו, זה היה שנה אחרי זה או שנתיים אחרי זה, שאלתי אותו, האם אתה חושב שאתה גדול מאמני, כבר גדול מאמני אתלטיקו בכל הזמנים? אז, אני גם אומר לך לפני 5-6 שנים. הוא הסתכל עליי ככה, ולא רצה לענות. הוא נתן איזו תשובה דיפלומטית כזאת. אבל היום אני חושב שאין ספק. זאת אומרת, לואיס ארגונס הוא עדיין, אתה יודע, שם גדול, והביא תארים, ואימן המון משחקים. אבל אם מסתכלים בסך הכל הכללי, אני חושב שאין בכלל ספק. דיאגו סימאונה הוא גדול מאמני אתלטיקו, ever.
וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו בתחילת דברינו, שאף אחד לא יופתע אם אתלטיקו מדריד תזכה בעתיד הקרוב מאוד בליגת האלופות. וזה כבר הופך אותו...
למרות שכפי שהיא נראית היום, זה
נכון,
סביר.
נכון, אבל...
יש לה את מנצ'סטר יונייטד בשמינית הגמר.
וקריסטיאנו רונלדו שתמיד כובש נגדה, גם בריאל מדריד, גם ביובנטוס, בכל מקום. מצד שני, אנחנו... נכון, זה רק פורטו, עם כל הכבוד לפורטו. המשחק האחרון. אבל עדיין יש לו את היכולת הזאת להביא את
הטירוף.
את הטירוף שחקנים. אתה יודע, בעונת אליפות האחרונה, הוא סיפר שבחמישה שבועות האחרונים לעונה, הוא אומר, אני באתי לאימונים ולא אמרתי בוקר טוב לאנשים. אמרתי להם, בואו נזכה באליפות. לא אמרתי להם בוקר טוב. ככה פתחתי את היום שלי, בלי להגיד שום דבר. בואו נזכה באליפות, בואו נזכה באליפות, בואו נזכה באליפות. וזה עדיין כל כך באמת, הנפילה הזאת זה משהו שאפילו, באמת, אני לא, אין לי אפילו מאיפה להתחיל את הסבר הזה.
אני לא יודע לאיפה, אנחנו מדברים על אמצע עונה, הדברים עוד יכולים להשתנות.
בוודאי.
יכולים עוד לגמור, אוקיי, אליפות הם כבר לא...
לא, הם לא קחו אליפות, בדיוק.
אבל בוא נגיד, הפער ביניהם לבין סביליה הוא כרגע 9 נקודות עם משחק חסר. לא משהו שהוא בלתי, עם רצף טוב, הם יכולים, למרות שכמו שזה נראה עכשיו זה לא יקרה.
נכון, אבל גם השאלה, איפה הם שמים את הקלפים? הם הולכים באמת לליגת האלופות בכל הכוח, או ש... זאת אומרת, ברור, כמובן העצימות היא חשובה בכל מקום.
אבל אתה יודע, לסיים בין 4 הראשונות.
זה קשה, זה קשה, כן? אבל אני חושב שהעניין הזה של המוטו שלו זה משחק למשחק, פרטידו פרטידו, זה כבר קצת הפך לקלישאתי. אני חושב שכבר אתלטיקו מדריד לא יכולה לבנות את עצמה סביב זה. והשאלה כבר, הוא לא יכול לשחק על פרטידו פרטידו, הוא צריך לשחק כבר על, לשמור על, על מה שחשוב לקבוצה, וזה לסיים ב4 ראשונות וללכת על ליגת האלופות.
אז נגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, כי באמת הייתה פה איזו התפתחות, שכמובן אי אפשר לצפות אותה מראש, אבל כשהוא הגיע, אנחנו הולכים 10 שנים אחורה, לדצמבר 2011, קבוצה במשבר, הוא מגיע כסוג של מישהו שיכול לבוא ולהושיע, הוא עשה דברים יפים בארגנטינה, עם ריבר פלייט, אבל גם, היו גם חוסר הצלחות, זאת אומרת, היו גם הצלחות וגם אי הצלחות.
אני יכול לספר משהו לגבי ארגנטינה. הוא, באחד הרעיונות הראשונים שלו, במאמן אתלטיקו מדריד, אחרי אחד הניצחונות הראשונים, הוא אמר, הניצחונות באדום ולבן מאוד מאוד חשובים לי. עשיתי את זה בסטודיאנטס, שזכה איתה באליפות, עשיתי את זה בריבר פלייט, זכיתי איתה באליפות, ועכשיו זה הכי מיוחד בעיניי, שניצחתי עם אתלטיקו מדריד. אז הוא אומר, האדום ולבן זה משהו שחשוב לי.
כן, לא, ברור, מזוהה עם הקבוצה, נזכיר שחוץ מעונת הדאבל, זאת אומרת, הייתה לו קדנציה נוספת, אחרי איטליה הוא חזר לשם לקדנציה נוספת, פחות מוצלחת, אבל הוא מאוד מחובר למועדון הזה, אין בכלל שאלה, אבל אני רוצה לחזור באמת לקיץ, קיץ, לא קיץ, עורף, 2011, הוא מגיע לקבוצה במשבר, והוא מצליח בחמישה חודשים לשנות אותה מהקצה לקצה, מסיימים את אותה עונה עם תואר.
עם תואר, עם שחייה נגד בלבאו בגמר ליגה אירופית בבוקרשט, על בלבאו של מרסלו ביאסה. ויותר מזה, בהמשך הדרך, היה את הסופרקאפ האירופי נגד צ'לסי.
נכון.
במונקו.
שלושר של פלקאר.
זה אחד המשחקי כדורגל הכי טובים שראיתי בחיים שלי.
4-1, נכון?
4-1.
שלושר של פלקאר.
שלושר של פלקאר, וזה היה אחד המשחקים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. והקטע עם אתלטיקו מדריד, שהיא נורא נורא, היא קבוצה מנצחת איתו, לא יעזור כלום, אבל הופעות כאלה, הן מאוד מועטות.
נכון. נכון, אבל אז אני באמת, אנחנו מתכנסים באמת לנקודה הזאת של, אני קורא לזה סימאונה, אני לא רוצה להגיד לו הפילוסוף, כי זה ישים אותו במקום שהוא לא אוהב להיות בו, אבל בהחלט אידיאולוג, ולמה אני מתכוון, הוא הגיע לקבוצה במשבר, הוא הגיע לקבוצה מפורקת, והוא הבין שהדרך היחידה להצליח, גם מבחינת הקבוצה עצמה וגם להחזיר את האוהדים, כי בסיס האוהדים של אתלטיקו הוא גדול, אבל באותה תקופה הרבה מאוד נשארו בבית, כי הקבוצה הייתה פשוט פח אשפה. על ידי לחימה. הוא אמר, אנחנו צריכים קודם כל להילחם, כדי לחזור להיות מה שאנחנו. ובמשך כמה שנים טובות, זה מה שראינו באתלטיקו מדריד. אוקיי, היו שם שחקנים אדירים, כמו שאמרנו, רדאמל פלקאו, אחד החלוצים הטובים בעולם, בעשור הקודם, ואחרים. אבל לפני שחקנים וכוכבים וגולים, ראית שם, אמרת גארד שרוע, די דומה. כלומר, לחימה בלתי מתפשרת, בצורה מטורפת, אפילו באמת מטורפת, שקצת הזכירה את סימאונה השחקן, שגם היה, אנחנו זוכרים כמובן את הסיפור המפורסם שלו עם דיוויד בקאם, אבל זה, אתה יודע, זה רק אנקדוטה קטנה, הוא שחקן שעושה הכל כדי לנצח, לא מעניין אותו איך, לא אכפת לו מה יגידו, לא אכפת לו שיגידו שזה מכוער, זה לא מעניין אותו, מעניין אותו רק דבר אחד, ניצחון בכל מחיר. עכשיו,
ואיך בכל זאת, כן. אתה מסביר את ה... לי את התחושה שהוא מאוד נעלב עם מה שיורגן קלופ אמר עליו. הרי זה, סג הזאת ביניהם נמשכת כבר 3 שנים, מהמשחק הקורונה.
אוקיי.
שהוא, כל, אפילו יותר, יותר מזה, הוא אפילו אמר, שאלו אותו, מה, שוב, בתקשורת האנגלית שאלו אותו, מה אתה חושב על מה שיורגן קלופ אמר על סגנון המשחק שלך? אז הוא אמר, nothing. אוקיי. כלום. אין לי מה לומר.
אגב, יורגן קלופ, באיזשהו שלב, אני שמעתי אותו אומר, זה לא שהוא לא מכבד את סימאונה ואת הדרך שלו, הוא אומר לכל אחד שאתה סגנון שלו, וזכותו והכל בסדר, הוא לא עושה משהו. אני פחות מתחבר לסגנון הזה, ואני יכול לקבל את זה.
אחרי משחק הקורונה באנפילד, הוא אמר...
שאתלטיקו
ניצחו 3-2, ואגב, מרקוס יורנטה כבש צמד במשחק הזה, וקרא לכלב שלו אנפילד בגלל זה. והוא אמר, יורגן קלופ, הוא אמר, זה אחד המשפטים הראשונים שהוא אמר, ממש, ממש, זה הכי זהה שיכול להיות. אמר, אני לא יכול להבין למה לאתלטיקו מדריד יש שחקנים כאלה מוכשרים שמשחקים ככה.
בסדר, הוא אמר את זה גם לפי דעתי מתסכול. יש תסכול שמאמן שמפסיד, אתה יודע, יוצאים לו גם דברים שהוא לא בטוח שהוא מאמין בהם, אבל זה חלק מהזה. אבל אני עוד פעם, אני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה. לנקודה שבה סימאונה התחבר לאתלטיקו, ואתלטיקו התחברה לסימאונה בסגנון מסוים של מלחמה בכל הכוח. עכשיו, אותה תקופה, משבר כלכלי מאוד מאוד גדול בספרד. אנשים מתקשים להתפרנס. אבטלה מטורפת. אני זוכר שהיו אנשים שבאותה תקופה היגרו לדרום אמריקה. אני יודע, זה משהו הזוי, זה אף פעם לא... קרה במאה ה-19, אבל בטח... תמיד הפרואנים והבוליביאנים באים לספרד, ולא הפוך, אבל פתאום לא הייתה עבודה, ו-50% מהצעירים היו מובטלים. זו הייתה תקופה איומה ונורא. עכשיו, בוא נזכיר, אתלטיקו מדריד, את מי מייצגת? זה לא ריאל מדריד.
נכון.
מלכותית, העשירה.
את מוכרי המזרנים.
גם, אבל אתה יודע, את כל העמך.
כן.
זה העמך.
כן.
זה אנשים מהשכונות העוני של מדריד.
סוחרים.
וזה אנשים שאז באותה תקופה התקשו להביא לחם הביתה. ומה סימאונה אמר להם אז? סימאונה אמר להם, הדרך היחידה לשרוד זה לא להתחיל לבנות פנטזיות, מגדלים, נדלה. עזבו, אתם צריכים להילחם על האוכל של הילדים שלכם למחר בבוקר. וליום מאחרת. אל תסתכלו לי קדימה, תסתכלו עכשיו, ומשם הגיע פרטידו.
Mm-hmm.
זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר עכשיו על אליפות, ולא רוצה לדבר על מתי אני אקנה איזה דירה, לא, אני רוצה לנצח את המשחק הבא. המשחק הבא זה להביא את האוכל לילדים שלי למחר. ואחרי זה ליום שלאחר מכן. ולכן האנשים כל כך התחברו אליו. והיה לו משפט, אני זוכר, הוא אמר איזה בחגיגת האליפות של 2014, אחרי התיקו אחת אחת בקמפנו, יום לאחר מכן הוא עמד שם בנפטונו, אתה יודע, במרכז מדריד שם במזרקה, שעירק של אתלטיקו חס וחלילה, לא בסיבלס של ריאל מדריד, ואמר לאוהדים, מי שמאמין ומי שיעבוד, יזכה. בספרד.
נכון, נכון.
והוא אמר את זה, וזה כל כך דיבר לאנשים, כי זה היה כאילו אתלטיקו מדריד שיקפה להם את החיים שלהם, את החיים הקשים, שנכון, זה קשה, זה קשה, אבל אם אנחנו נאמין במה שאנחנו עושים, ואם אנחנו נעבוד קשה, לא נחפש יופי, ולא נחפש מחמאות, ולא נחפש כדורגל אלגנטי, לא מעניין אותה, אנחנו באים כדי לתת את התחת, לתת את הדם 90 דקות על המגרש, ובסוף, אם נעשה את כל הדברים האלה, וגם נאמין שזה יביא לנו, הנה, בבקשה, הבאנו אליפות.
ועם כל זה, אתה לא חושב שיש פה קצת אירוניה שדיאגו סימאונה הוא מאמן המשתכר ביותר בעולם?
מה, מציעים לו מה הוא יגיד לו?
לא, ברור. גם יש מאיפה להביא את הכסף.
לא, בדיוק. אז בוא נדבר באמת על זה, כי זה לא קרה בשנה הראשונה.
לא, לא, ברור שלא.
עכשיו, קרה תהליך, אז זו הייתה תחילת התהליך. תחילת התהליך של 2011 עד 2014 עד האליפות. וכשהגיעה האליפות, ואגב, 2014, בתוך שבוע, שחייה באליפות בקמפ נו, שבוע לאחר מכן, הגמר בליסבון נגד ריאל מדריד, דקה 92, עדיין מוביל 1-0 מהשאר של גודין. ואז הגיע סרחיו רמוס. אבל זה כל כך אתלטיקו.
כן.
הרי לא יכול להיות שהם רק ינצחו כל הזמן.
נכון.
ויצליחו. הם חייבים ליפול, הם חייבים לקבל בראש, הם חייבים להתאכזב, הם חייבים לסבול. זה לא יכול להיות אחרת. גם מה שקורה איתם עכשיו, זה חלק
חלק מהסיפור, כן.
אבל מה שקרה, פתאום כשהם הגיעו לגמר ליגת האלופות, הפסידו, בסדר, הגיעו עוד פעם לגמר אלופות, 2016, ופתאום התחיל להיכנס כסף, המון כסף, והכסף מההצלחות באירופה גרם למועדון ללכת למקומות שהוא לא היה בהם קודם, והמעבר לוונדה מטרופוליטנו, שהיה חלק מזה, הביא עוד כסף, כי בקלדרון נכנסו, היו 45,000 נכון. מנויים, בוונדה יש 68,000 מנויים, זאת אומרת, ההפרש הזה הכניס עוד מיליונים, ופתאום זה נתן קבוצה עשירה. עכשיו, הוא מבחינתו, תן לו להמשיך פרטידו הפרטידו, ולשחק כמו אנחנו קבוצה של אנדרדוגס. אבל אתם כבר לא אנדרדוגס, אתם כבר אלופי ספרד.
בדיוק.
כבר הגעתם לגמר.
בדיוק.
מה אתה משחק לי אותה?
ויותר מזה, אומרים שדיאגו סימאונה אולי אחד המאמנים היחידים בעולם, אם לא היחיד, שהוא יש לו, הרוויח את הזכות להחליט מתי המעגל שלו במועדון ייגמר.
נכון.
אף אחד לא יפטר אותו. גם אתה לעולם לא תשמע, אתה יכול לשמוע קריאות בוז, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל אף אחד לא בא ויגיד, עשה את שלו, הוא מיצא את התקופה פה, מיצא את התפקיד. דיברת על הגמר במילאנו ב-2016.
זאת הייתה... שידרתי אותו, הגמר...
נכון.
הפסד בפנדלים.
מופע הפנדלים ה... יוצא הדופן של יאן אובלק, תגיד לי, הקפיצות האלה, אני עד היום לא הצלחתי למצוא, להבין את זה.
פרן הולך אחרי המשחק לאוהדים, עומד ככה, ומתחנן, ובוכה, וואי, זה היה קורא הלב.
זאת הייתה נקודת השבר הכי גדולה שלו לאורך העשור הזה.
הוא ישב שם, הוא היה גמור.
הוא אמר, אני לא יודע, הוא אמר, אני באמת לא יודע אם אני נשאר, צריך לחשוב, הוא אמר, צריך לחשוב. ואני לא שמעתי אותו אומר את זה עוד פעם, אולי הוא רמז שהוא שוקל את צעדיו, אנחנו יודעים שאינטר עוד לפני המשבר אצל הסינים, ולפני שהחתים את אנטוניו קונטה, דיברה על זה שהיא מאוד מאוד רוצה להחזיר אותו כמאמן, ו... שם באמת הייתה תחושה שיכול להיות שזה ייגמר.
תשמע, אנחנו תכף נדבר לקראת הסוף באמת לגבי העתיד, כי אנחנו דיברנו עכשיו על העבר ואנחנו מדברים על ההווה. אפרופו הווה, לפני, אתה זה המשחק הדרבי שהם הפסידו 2-0.
כן.
בסיום המשחק, 2-0 הם מפסידים, הם גם לא נראים טוב. הם לא נראים טוב במשחקים האחרונים. אמרנו, 3 הפסידים רצופים, זה לא קרה 10 שנים. 10 שנים לא קרה 3 הפסידים רצופים. שזה לא סוף העולם, אבל זה אומר לך משהו, ובסוף המשחק, אוהדי ריאל מדריד צועקים לו, צ'ולו תישאר, צ'ולו תישאר, צוחקים עליו.
כן.
הוא לא רגיל לזה. לא. עכשיו, זה לא שהוא לא יישאר, הוא יישאר.
ברור שהוא יישאר.
אבל לא למשהו שהם מתכוונים.
רק עכשיו חתם על ערכת חוזה.
לא, אבל העניין שהגיע מצב שאוהדי ריאל כבר מסתלבטים עליו, אתה מבין? זה לא נעים. זה לא נעים. היו הרבה משחקים שאתלטיקו ניצחה את ריאל, הרי עד שהוא הגיע, עד גמר הגביע המפורסם בברנבאו, עם הניצחון 2-1, אתלטיקו לא ניצחה את ריאל משהו כמו יותר מ-10 שנים, ברציפות. ופתאום, לא רק שהם ניצחו אותם שם, שם הכל נגמר.
כן.
לפתע במשך כמה שנים, ריאל בקושי גרדה ניצחון.
תראה אבל כמה העולם יכול להיות מוזר לפעמים, כי בקיץ אתלטיקו מדריד, הייתה נראית היציבה, האלופה.
אמרו שהיא הפייבוריטית. הנה ברסה בלי מס, מפורקת.
אנטואן גריסמן חזר, ופתאום ריאל מדריד, בלי רפה ורן, בלי סרחיו רמוס. מה, איך היא יכולה בכלל, איך בכלל תוכל לתפקד? איך בכלל תוכל להתמודד על משהו? והנה, ריאל מדריד דוהרת לאליפות, ואתלטיקו מדריד צריכה להגיד תודה, היא מתעסקת בכלל במקום הרביעי בספרד. זה הכל הנדנדה הזאת, זה באמת את החתיכת נדנדה, מה שעבר על כדורגל הספרדי בחודשים האחרונים.
אז בוא נדבר על אתלטיקו הנוכחית. אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר שלה זה ההגנה. הרי מה שאפיין את אתלטיקו לאורך כל השנים זה הגנת ברזל. תמיד אמרו שאם היא נותנת 1-0 זה נגמר.
נכון.
אין לך שום דרך לתת להם גול. ובתקופה שגודין היה שם במרכז ההגנה, תשמע, באמת, זה היה סלע. זה לא רק הוא, אבל כמובן. ופתאום זה מין הגנה רכה כזאת, פתאום...
כל משחק הם סופגים. כל משחק. כל משחק. פיליפה לא בלה מספיק טוב לאתלטיקו מדריד, בטח לא מתרגלנו בתקופה של צ'ולו סימאונה. חוסה חימנס, אני חושב שהוא יכול להיות בלם טוב כמו דיאגו גודין, בדיוק.
כל השנים האחרות.
וסטפן סאביץ' הוא בלם בסדר. לא יותר מזה, לא יותר מזה. אפילו דיוויד אלאבה מריאל מדריד, שהוא לא בלם, לא נבנה בתור בלם, בטח כשחקן צעיר, היום בלם יותר טוב ממנו.
אין בכלל ספק. תשמע, רק שתבין לגבי ההגנה, אני לא אומר אובלק, אבל ההגנה. אתלטיקו ספגה 20 שערים, ב-17 משחקיה, עד עכשיו, בפחות מחצי עונה. חצי עונה זה 19. בעונה שעברה עונת האליפות, ב-38 משחקים עונה שלמה, ספגו 25. זה אומר הכל. זה אומר הכל. לא שההתקפה מי יודע מה, ההתקפה הבקיעה עד עכשיו 28, שזה מעט, אבל בוא נגיד, חוץ מריאל שבאמת מבקיע יותר מכולם, זה בסדר, זה 4 פחות מבטיס. אף פעם ההתקפה של האתלטיקו לא הייתה ההתקפה הכי טובה בליגה. מעולם. תמיד ברצלונה וריאל כבשו יותר ממנה. אבל ההגנה שהפכה להיות... מה לעשות? אתה רואה שכמו שאתה אומר, כל משחק הם סופגים. וזה, לפי דעתי, אוכל את סימאונה יותר מכל דבר אחר. כי זה היה הבסיס שלו לאורך כל השנים. ההגנה.
גם זה, וגם ברשותך אני מדבר גם על התקפה. ז'ואאו פליקס.
כן.
120 מיליון. 120 מיליון. ופתאום הוא מתחיל לדבר, הוא העלה השבוע פוסט באינסטגרם עם הכיתוב, לעולם אל תפסיקו להאמין. איך הגענו מצב, שאתה יודע, אנחנו פתאום רואים את זה, דיברת על אתלטיקו מדריד קשת היום במרכאות, שהיא שינתה את הגורל שלה בזכות, והיא מדברת במונחים כאלה. עכשיו, זה גם מתחבר לעניין הזה שיש כסף, החתימו את ז'ואאו פליקס בכל כך הרבה כסף מבנפיקה, וגם העניין...
הוא אמור היה לשנות בעצם את ה-DNA של המועדון.
בדיוק.
הוא היה אמור לעשות את השינוי הזה מקבוצה שרק נלחמת ונלחמת, לאחת שיש לה איזה שחקן עם קלאס, איזה כזה פיגו כזה, איזה... אתה יודע, מישהו שאף פעם לא היה לה, אולי היה לה, אבל לפני המון המון...
האם דיאגו סימאונה יכול לטפל בשחקן צעיר שמיידים אותו למה שאתה ציינת? שיש לו את היכולת הווירטואוזית הזאת, את היכולת, את השחקן, שחקן, זה משנה משחק, שחקן עם יכולות של, אמרנו, פנטזיסט. אני לא יודע. אני באמת חושב שהשידוך הזה ביניהם לא טוב, לא טוב.
אני נוטה להסכים איתך, אני חושב שאחרי העונה הראשונה שלו, זו עונה שלישית.
עונה שלישית.
העונה הראשונה זה עוד היה צולע, בעונה השנייה ראינו שיפור, טוב, גם הייתה אליפות, אבל הוא לא היה כוכב הכי גדול של אליפות, ממש לא, זה היה לואי סוארז. והשנה עוד פעם יש איזה נסיגה, איזה רגרסיה. יכול להיות שזה פשוט לא עובד ביחד. אתה יודע, יש שמן ומים, זה לא מתחבר.
נכון.
לא מתחבר. אין, הם לא צריכים שחקן כזה. הוא שחקן נהדר. יכול להיות שבקבוצות אחרות הוא יהיה מדהים.
נכון.
טובים בעולם. הוא לא מתאים לסגנון הזה. וצ'ולו כל הזמן משחק בשמיעה שהוא הביא את פליקס, מנסה למצוא איזושהי נוסחה, שיהיה בה גם את ה-DNA האתלטי הזה של הלחימה והגר הצ'רוע, אבל גם קצת פינס, לא הולך.
וגם החזרה של אנטואן גריסמן, אתה יודע, יש ביניהם קשר אישי מאוד מאוד עמוק, צריך לומר. גם בנות הזוג שלהם חברות מאוד טובות, ואולי זה גם קצת פוגע בו באיזשהו מובן, שהחזיר את השחקן הזה. בנטון גריזמן זה לא שחקן...
עשו עסקה טובה.
עשו עסקה מצוינת. אבל אולי הרצון הזה להכניס אותו בכוח לעניינים, גם אולי גם קצת פגע באתלטיקו מדריד בדרך בעונה הזאת, ואולי צריך לחכות גם אפילו לעונה הבאה.
גריזמן אני חושב כן מתאים לסגנון, כי הוא גם שחקן שאוהב, הוא עובד. הוא לוחץ, הוא משקיע הרבה, והוא אגרסיבי, הוא קטן, אבל הוא אגרסיבי. נכון. אתה משווה אותו לג'ואה פליקס, ג'ואה פליקס לא יודע ללחוץ, הוא כאילו עושה טובה. זה לא אותו דבר. וגריזמן, בוא לא נשכח, היה שייך לאותה קבוצה, אמנם לא בהתחלה בהתחלה, אולי בעונת האליפות, אז נכון. זה ריאל סוסיידד, אבל הוא הגיע שנה לאחר מכן, לקח קצת זמן להיכנס, אבל נכנס והפך להיות כוכב על.
מפנדל במילאנו שהוא החמיץ.
טוב, מה לעשות?
כן,
חייב להזכיר לי את הדברים.
סליחה. קרה לגדולים יותר אפילו.
אין ספק. עוד כמה נתונים מאוד מעניינים של העונה הזאת, שזה דברים, אם אנחנו מדברים על אתלטיקו, זה מסוג הדברים שאתה אומר, מה? לא יכול.
אתה רואה, זה הגניין, התרגלנו לטוב. התרגלנו לטוב מהם.
התרגלנו למשהו מסוים, ופתאום אתה קומל משהו אחר. קאדיס זה הקבוצה היחידה שספגה יותר שערים מאתלטיקו מדריד, בחמש הדקות האחרונות העונה.
מדהים.
היה את המשחק נגד מי זה היה? שקיבלו שני... נגד ולנסיה.
ולנסיה, נכון.
הובילו 1-0 עד דקה 89 והפסידו 2-1.
וכל האליפות כמעט התבססה על שהאליפות בעונות לשערים בדקות האלה.
שני המשחקים האחרונים.
אפילו יותר מזה, קורה שהצילה את אובלק בפנדל נגד אלצ'ה באחד המחזורים האחרונים.
נכון.
שם הם זכו באליפות.
נכון.
עכשיו אין להם את זה. כאילו, הכל התערבב, הכל התחרבש להם השנה, זה באמת.
סיבב עוד נתון. מדהים. אתה זוכר שתמיד דיברו על אתלטיקו מדריד כמה היא טובה במצבים נייחים. שהיא גם כובשת במצבים נייחים וגם כמעט ולא סופגת. העונה, 9 מ-20 השערים שאתלטיקו ספגה ממצבים נייחים, כמעט 50%. משהו שם לא עובד.
לא עובד.
זה ברור לך שמשהו לא עובד. עכשיו, אני לא יודע, ינואר, חלון העברות, לא נראה לי שיהיו איזה מהפכים מדהימים בסגל. אבל השאלה היא, מה העתיד של אתלטיקו מדריד העונה? כמו שאמרנו קודם, אוקיי, היא הפילה לשמינית גמר ליגת האלופות, יש עכשיו את מנצ'סטר יונייטד. אני לא חושב שמנצ'סטר יונייטד קבוצה גדולה, כן, יש לה קריסטיאנו רונלדו, אבל בשני משחקים הכל יכול להיות.
כן. אני יותר מזה, אני חושב שאתלטיקו מדריד צריכה לעבור, דעתי?
תשמע, כמו שהאתלטיקו נראית עכשיו, זה 50-50. גם יונייטד גם תארח את הגומלין, שנכון, אין יותר שערי חוץ, אבל יש יתרון בלארח את הגומלין, שאתה בעצם מול הקהל שלך יכול להשיג את התוצאה שאתה צריך. כלומר, סתם לדוגמה, ברצלונה מנצחת את ליברפול 3-0 בבית, ומפסידה ל-4-0 באנפילד, ושם זה לא עניין של שערי חוץ בכלל. אז השאלה היא, שתי שאלות. שאלה אחת, מה העתיד של אתלטיקו בעונה הזאת? למה היא עוד יכולה לצפות? האם יש סיכוי לשיפור? או זה מה שאנחנו יכולים לראות את סוף העונה? ושאלה שנייה, האם אולי אחרי 10 שנים, 10.5, בסוף העונה הזאת, סימוני יבוא ויגיד, חבר'ה, תודה רבה, היה נחמד, עשיתי פה, הרי היסטוריה הוא כבר עשה. אם הוא לא יזכה השנה, אתה יודע מה, זה לא משנה אם הוא יזכה או לא יזכה. כאילו, אם הוא יזכה, אז אולי זה טוב לעזוב אחרי זכייה, ואם הוא לא יזכה, אוקיי, מתי אני יזכה עוד פעם, אני לא יודע. אז אלה שתי השאלות שאני רוצה לשאול לך, בוא נפרק את זה. אז קודם כל, לגבי אתלטיקו עצמה. לאן אתה רואה שיפור, אתה רואה אותה, יכולה להתקדם, היא תעבור את ראיו?
כן, אני חושב שראיו בסופו של דבר חוסר ניסיון ידבר.
לא תהיה בליגת אלופות.
לא תהיה בליגת אלופות, אבל תראה, בטיס עושה קמפיין אדיר, אז למשל, להוריד אותה ממקום השלישי, זה נראה לי הרבה יותר קשה.
אבל ריאל סוסיאדד בנפילה.
ריאל סוסיאדד בצניחה. תראה, אני חושב שמה שיהיה נכון אתלטיקו מדריד, זה דווקא עכשיו זה לחזור למקורות. מה זה אומר מקורות? לדבר ברוח מלחמה, להיכנס ולתת את הנאומים האלה של פעם, של פעם בעבר הלא רחוק. זה מה שנכון עכשיו, כי יש בעיות בקבוצה, הקבוצה מוגבלת, ההגנה לא מתפקדת, התקפה לא מתפקדת. אני חושב שגם גריזמן עבר טראומה מאוד גדולה בברצלונה, וקצת קשה לו להשאיר אותה מאחוריו. נראה ש... אלא מכנות, יש שם איזה סולחה, לואיס סוארז וצ'ולו די מיצו את עצמו אחד את השני, זאת הכוונה.
אני אגיד את האמת, לואיס סוארז נתן בעונה שעברה עונה מדהימה, גם בגלל שהיה לו נורא חשוב להוכיח לברצלונה, שאחרי מה שעשו לו, אבל לא נהיה צעיר מיום, והוא גם, אתה רואה את הפציעות שלו, הוא מתקשה לחזור מפציעות, הוא לוקח לו יותר זמן, זה לא מה שהיה.
כן, ואולי העניין הזה של לחזור לשחק על 1-0, אמר כמה פעמים שזאת התוצאה האהובה עליו, זה מה שנכון, אתלטיקו מדריד, הוא בעניין ההגנה, אולי צריך לעשות לשנות משהו שם, אולי להעביר את ג'ופרי קונג דוביה, להיות בלם, אופציה, בדרך שחימנס מתקשה להתגבר על הפציעות שלו, הוא גם הרבה פעמים מנסה שלושה בלמים, אני חושב שזה לא מתאים לאתלטיקו מדריד. לגבי העניין של המיצוי...
רגע, שנייה, לפני המיצוי, אני חושב שאמרת פה משהו שאני חושב שהוא נכון, כי הרבה פעמים שאנשים נכנסים למשבר, אנשים, גם ברמה הפרטית וגם קבוצות או חברות, או לא משנה, האינסטינקט הראשוני, והוא גם אינסטינקט נכון בהרבה מקרים, תחזור למקורות. כאילו, ניסית כל מיני דברים, לא הצלחת, בסדר? הדרך עכשיו זה לא לנסות לקפוץ עוד פעם יותר גבוה ממה שקפצת, לא, הפוך. תחזור למקום הבטוח, מה שעשית פעם והצליח לך, אתה יודע אותו, אתה מכיר אותו בעל פה. זה, אתה חוזר לאיזשהו בסיס שאתה מרגיש נוח איתו. ואני חושב שמה שאמרת זה נכון, אני חושב שעכשיו תהיה פגרה של שבועיים, גם הולד, יהיה להם את הזמן קצת לחשוב, ואני חושב שזה הדרך היחידה, כי אם לא, אז באמת הם יכולים לסיים את העונה הזאת, אפילו בלי מקום בליגת
האלופות. נכון. הזכרתי אנטואן גריזמן, מה שאחד היתרונות של אנטואן גריזמן זה שאין לו בעיה לעשות הגנה.
כן.
ואצל צ'ולו סימאונה הרבה פעמים זאת הייתה דרישה ממנו. היית יכול לראות אותו בחלץ כדור, ומספיק מהיר כדי להיות, לחכות לכדור ברחבה של היריב. עכשיו לגבי המיצוי.
כן, תחושת המיצוי ומה צופן עתידו, כי הוא בסך הכל בן אדם צעיר, הוא בן 50, אתה יודע, יש לו עוד 20 שנה בכדורגל.
נכון. רוצים שיממן הנבחרת בשביל שלב.
אני חושב שסקלוני עושה את
הדעתו. טובה, וגם מסי עדיין לא פרש. אני חושב שדיאגו סימאון...
הם לא מסתדרים ביד.
בדיוק, הם רוצים את הבמה לעצמו.
כן.
למרות שהוא סיפר שהוא אמר ללואי סוארז, ואמר לו, תבדוק אם בא לו לבוא לאתלטיקו מדריד. שבדיוק הבין שהוא הולך עם ברצלונה, אז הוא אמר לו, תבדוק מה אכפת לך, יש מצב, יש סיכוי כזה. ולארגנטינה אני לא רואה אותו הולך.
אולי בעתיד.
אולי בעתיד. הוא אמר גם פעם, זה תפקיד לסבא, זה לא בשבילי.
נכון.
עוד 10 שנים. כן. אני חושב
שבקרוב יהיה סבא, הבן שלו כבר בן 25, לפי דעתי, עוד שנה שנתיים.
נכון.
אני אביא לו נכד.
נכון. ומצד שני יש לו ילדה בת 3.
נכון. שורים שונים.
כך או כך, אני חושב שתחושת המיצוי תרחף שם. גם אם אתלטיקו מדריד תזכה איכשהו באורך פלא בליגת האלופות, כי הנה הוא השיג את התואר שכולם חכים לו מאז הקמת המועדון, וגם אם במקרה שהם יסיימו את העונה הזאת חסרי כל. בלי תואר, בלי מקום בין ארבע הראשונות. אני עדיין לא מפנים את זה שהם יקלעו לעונה כל כך קשה. בטח אחרי ההצלחה שהייתה לפני רגע.
כן. קודם כל, זה כבר לא כל כך רגע, כבר עברה חצי שנה מאז. אבל אתה יודע איך זה בכדורגל.
כן.
אנחנו לא שמים לב לזה, אבל בהרבה מאוד מקרים, אתה מגיע למונדיאל ואומרים, ברזיל, פוריטי, הכי גדולה יפה ברבע גמר, וכל מיני סיפורים כאלה. אין מה לעשות, זה היופי של המשחק הזה, ששום דבר לא ידוע.
ואנחנו גם לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודשיים, בליגת האלופות. יכול להיות שגם יונייטד תגיע בצורה אחרת, אולי אתלטיקו מדריד פתאום תעשה רצף ניצחונות שאיפה אותה למעלה, ואתה תגיד, מה, אין סיכוי ליונייטד מולה, לא משנה קריסטיאנו רונלדו.
אין ספק. זה נכון. בוא נדבר על סימאונה באמת. תראה, הוא לא בן אדם שמבטר. לא בן אדם שמרים ידיים. את העונה הזאת יסיים בכל מקרה, זה ברור, זה לא שאלה. השאלה, מתי החוזה שלו אמרת?
עד 2024.
אוקיי, זה עדיין לא אומר שהוא יישאר עד 2024, הוא יכול גם לעזוב לפני, אף אחד לא יעשה שום דבר, אתה יודע, זה לא שהוא שבר את החוזה או משהו, צריך לשלם להם פיצויים. השאלה, מה יכול לאתגר אותו? עזוב, שים את נבחרת ארגנטינה בצד, זה יקרה, בוא נגיד עוד 10 שנים. מה בעשר השנים הבאות יכול לאתגר אותו, ותסכים איתי שהוא לא יאמן שום קבוצה אחרת בספרד?
לא, הוא לא יאמן קבוצה אחרת בספרד. מה יכול לאתגר אותו? הרבה פעמים מדברים על אינטר, אבל נראה שאינטר מסתדרת יופי גם בלעדיו, בטח באיטליה.
אני אשאל אותך שאלה, אני אתקיל אותך.
כן.
למרות שהבן אדם לא נראה לי מאוד מאוד אהוב באנגליה, בטח לא אחרי מה שהיה עם קלופ, ולא בסגנון המשחק שהוא אוהב, יש איזשהו תרחיש שאתה רואה שהוא הולך כמו ביאלסה שהלך לאמן קבוצה באנגליה?
אני חושב שהקבוצה היחידה שתסכים לקלוט אותו באיזושהי סיטואציה זאת ארסנל. כי בוא נסתכל...
מעניין מה שאתה אומר.
כן, בוא נסתכל רגע, בוא נפלח את זה. יורגן קלופ הוא בליברפול עד לפחות עד אחרי היורו, בהנחה ש...
אז הגיע ג'רארד.
כן, בדיוק, ואז ג'רארד יבוא, כי אני מניח שכולם רוצים שהוא יירש את הנסי פליק, אולי הנסי פליק גם יירש את הנסי פליק אחרי שגרמניה תשלים דאבל. מנצ'סטר סיטי, פפ אומנם לפעמים אומר, אני הולך, אני נשאר, אני חושב שהוא יישאר שם עוד כמה שנים, כי אני לא רואה אותו הולך למקום אחר. יונייטד בחרה ברלף רגניק בתור מי שיבנה את הקבוצה.
לא, הוא יביא אותו.
אבל זה מה שרציתי להגיד לך, זה הכי לא ה-DNA שלו.
לא, ברור שלא.
וארסנל, אם מיקל ארטטה לא יצליח להביא את הקבוצה למצב שהיא שוב חברה קבועה בליגת האלופות, אני מניח שבאיזשהו שלב תצטרך לחפש מאמן חדש, ועם הכסף שיש לה, אני חושב שהיא היחידה שיכולה לפנות אליו ולנסות לפתות אותו להגיע גם בעניין ולומר לו, אתה תבנה את הקבוצה עכשיו, אתה מי שעכשיו בונה את העידן החדש הזה בארסנל, בהנחה שוב, שבאמת ארטטה לא יצליח, כי לליברפול לא ילך, ליברפול יש שם דם יותר מדי רע, יש שם יותר, הסכסוך שם יותר מדי גדול, ויורגן קלופ הוא דמות כל כך, הוא כבר מיתוס בליברפול, שאין סיכוי שהם יביאו יריב של יורגן קלופ בתור מישהו שיחליף אותו ביום מן הימים. לכן אני חושב שהקבוצה היחידה שאולי עוד איכשהו הוא יכול להגיע לה באנגליה זאת ארסנל.
שאלה אם זה יעניין אותו.
אני בספק, אני בספק, אתה יודע.
הוא מחובר לכדורגל האיטלקי.
נכון, אני מניח שהוא ירצה לאמן שם.
בינינו, אם אתה מסתכל על זה, ככה קרה, אין לו כמעט אופציות. זאת אומרת, יש לו מעט מאוד אופציות. הרי הוא לא ילך לאמן בהולנד, הוא לא בגרמניה, קשה לי להאמין שהוא יאמן.
אני גם בספק עם החבר'ה שמנהלים ביירן מינכן אוהבים את הסגנון הזה.
לא, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד בגרמניה. איטליה זה המקום היחיד, הוא גם, שמע, הוא חי באיטליה הרבה שנים, מחובר לשם. חלק מהילדים שלי נולדו שם.
נכון. לילדים שלו, ג'אן לוקה וג'וליאנו, זה שמות איטלקים.
לגמרי. אז רגע, אז אתה אומר אינטר, אולי לציו.
אולי לציו.
מחובר ללציו.
כן, השאלה אם לציו יכולה להוציא לו פרויקט עם הרבה כסף.
תראה, הקטע של הכסף, בוא נגיד ככה, אף אחד לא ישלם לו כמו אתלטיקה.
לא.
אף אחד.
לא.
והוא יודע את זה. אז יכול להיות שהוא באיזשהו כלוב של זהב. תחשוב על זה. הוא בכלוב של זהב. אין לו לאיפה ללכת.
תראה, אם נסתכל גם על האופציות בחוץ, השם הכי מוביל זה זינדין זידן. זינדין זידן לא יאמן באתלטיקו מדריד.
כל מי שהיה מזוהה, באמת מזוהה. כן. ריאל לא עובר אתלטיקו ולא להפך.
כן.
לא מדבר על כאלה באמצע.
תראה, הבורסה של השמות נורא נורא מצומצמת. וזה זה, זה מגמה מעניינת בכדורגל העולמי שלאנשים נוח איפה שהם נמצאים, כי אין להם סיבה ללכת.
אתה מקבל מסכויות של 40 מיליון יורו בשנה.
ברור.
כמה, גם 40 מיליון?
זה כמעט 45 מיליון.
אבל ברוטו.
ברוטו, בטח כן. ברוטו. מספר, מקום ראשון.
20 מיליון לנטו זה לא רע.
לא, ממש לא. אפילו יותר. אפילו פפ גוארדיולה שמקבל את הכסף מאבו דאבי, כן. לא מגיע לסכומים האלה. והוא כבר אבל, חתם אבל על כמה ערכות חוזה. האמת,
הוא מצדיק כל יורו שהוא קיבל.
נכון.
כי הקבוצה נהייתה פי כמה וכמה יותר עשירה מאז שהוא הגיע, זאת אומרת, הכל מוצדק. אף אחד בו, הוא לא גנב מאף אחד, להפך, הוא עשה רק טוב למועדון הזה.
ברור.
שלא יהיו הבנות.
ברור.
אפרופו עשה טוב למועדון, אז בואו ככה, אנחנו רק, אנחנו חוגגים היום, חוגגים. מציינים. 10 שנים, אז 8 תארים רשמיים, 2 אליפויות, 2014-2021, גביע 2013, הסופרקאפ הספרדי 2014, פעם 2 זכיות, בליגה האירופית, בעונה הראשונה שלו, 2011-12 וב-2017-18, הייתי בגמר הזה.
נגד מרסי.
בליון, נגד מרסי, הניצחון 3-0. פעמיים סופרקאפ אירופאי, 2012-2018, זה 8 תארים, ועוד 2 הופעות בגמר ליגת האלופות, שאומר מפסיד, אבל אי אפשר שלא לציין את זה. ואתה יודע מה, בוא ניתן פה גם את המספרים שלו כמאמן, נכון להיום. 550 משחקים, 326 ניצחונות, ורק 94 הפסדים, ממוצע של כמעט 60% הצלחה, וזה אתלטיקו, זה לא ריאל. והוא לא קיבל אותה במצב הכי טוב.
נכון. בוא נספר עוד קצת איך התחיל הסיפור עם אתלטיקו מדריד. אז אתה מכיר בטח את הפרופי אורטגה, את אוסקר אורטגה, שהולך איתו, מנמן הכושר שהולך איתו תמיד. אז פרופי אורטגה מספר שאנשים לא יודעים, אבל אנחנו בסך הכל קיבלנו חוזה לחצי שנה בהתחלה. באנו וחתמנו חוזה לחצי שנה, והנה זה נמשך 10 שנים. בסוף, כמו שאמרת, בסוף אותה עונה הראשונה, מי המאמין, הוא סיים אותה עם תואר, עם הניצחון על בלבאו בגמר, בגמר הליגה האירופית. יש לו מנהל תקשורת, נקרא לזה כך, בשם פפה פסקס.
כן.
הוא מספר שהיה לו מולדת, והוא פתאום רואה שיש לו 8-9 שיחות שלא נהנו מצ'ולו סימאונה. הוא אמר, 8-9 שיחות, זה לא כדי לאחל לי מולדת שמח, זה לא צ'ולו.
משהו אחר.
משהו אחר. ואז הוא אומר, אני חוזר אליו, הוא מתלהב. שומע, קיבלתי הצעה מאתלטיקו מדריד, אני רוצה ללכת, אני רוצה שתבוא איתי. נטליה זאת אחותו של צ'ולו, דבר איתה, היא מנהלת שלו.
נטליה.
נטליה, כן.
היא הסוכנת שלו.
סוכנת שלו, כן. תדבר איתה, תסגור הכל, אני רוצה שתבוא איתי לאתלטיקו מדריד. וזה כאילו היה משהו, איזושהי תרופה מיידית למצב הכל כך קשה של המועדון. אני חושב שגם למרות שהנשיא אנריק אסרס הוא אמר שתמיד הוא היה על השולחן האופציה הזו, אני חושב שבהתחלה הוא הגיע בתור, צריך לומר אולי...
ניסיון.
ניסיון, בדיוק.
למה קיבלו חוזה חצי שנה?
נכון.
לא ידעו עדיין, הוא לא אימן באירופה באופן משמעותי.
ושים לב, בדיוק, זה העניין, שים לב לפער בתפיסה. אוקיי, אז אליפות בסטודיאנטס, אליפות בריבר פלייט, באירופה זה לא תופס.
זה לא נחשב.
לא תופס, אולי גם...
הנה, תראה את גז'אנו.
בדיוק, זה בדיוק.
עושה דברים מדהימים בריבר.
בדיוק.
אז מסתכלים עליו, בסוף לא לוקחים אותו, שהוא גם לא רוצה.
אני מניח שהוא לא רוצה, אפרופו כלוף של זהב.
אבל נכון, נכון.
אגב, אני מאוד קיוויתי שהוא ייקח את המשרה באורוגוואי, אבל...
לא, הוא לא בשביל לאמן נבחרת עכשיו. הוא צעיר מדי.
כן.
אני מסכים, הוא צריך לאמן באירופה, בקבוצה גדולה, וזה יקרה, אני מניח. כן, תשמע, בוא נסיים בסוג של הימור. הוא מסיים את החוזה שלו, 2024, או שהוא עוזב לפני?
אני חושב שהוא יסיים.
כן.
כן, כי אנחנו דיברנו על המגמות בכדורגל העולמי. אין לו הרבה לאן ללכת.
לא.
כי גם, אתה יודע, דיברנו על עניין של השכר, אני חושב שבאיזשהו מקום, כמו שאמרת, זה כבר נוח לו. כי אף אחד לא ישלם את הסכומים האלה, אז נכון, יש את אינטר, אבל אינטר, ההשקעה הסינית היא כבר לא גדולה כפי שהייתה עד לפני שנה, היא לא תשלם את הסכומים האלה, אז טוב לה עם סימון אינזאגי, וטוב לה לזכות באליפות עם סימון אינזאגי, וכנראה שגם סבבה לה שהפערים בין איטליה לקבוצות הבחירות באירופה, ליברפול, סיטי, צ'לסי, ביירן מינכן, הוא כזה גדול.
אז חוזרים לפרטידו הפרטידו, החל מתחילת 2022.
מה האימור שלך אבל?
האימור שלי שהוא יישאר עד סוף החוזה שלו, ואולי אפילו יישאר אחרי זה, ואני מאמין שהנקודת שפל הזאת, הוא יעלה ממנה, הוא יצמח ממנה. הוא אלוף בזה. אני לא יודע איך הוא עושה את זה, הוא קוסם, אבל הוא מצליח לפעמים להוציא באמת מים מהסלע. לקחת משהו שנראה שאין בו שום סיכוי ולהצליח איתו. היום, כרגע, בנקודת הזמן הזאת, בדיוק 10 שנים מהמינוי שלו, הוא נמצא בשפל. באחד מנקודות השפל הכי גדולות, אולי הגדולה ביותר מאז שהוא הגיע.
ואולי
זה רק מקום חמישי ומשמינית גמר ליגת האלופות.
אבל אולי נזכה לשמוע ציטוט, כמו אחרי ההפלה על חשבון צ'לסי לגמר ליגת האלופות ב-2014. תודה רבה לאימהות שהולידו את השחקנים שלי עם כאלה ביצים.
ועם המשפט האלמותי הזה, אנחנו נסיים, רם חיים. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אז 10 שנים של צ'ולו סימיונה מאחורינו, ואנחנו נגיד גם תודה לאביב דרורי שעמל על הפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא עם עוד פרק של הנושא המתמיד. להתראות.